אהלן, שלום.
היי.
וולקאם, אז אנחנו היום נשמיע לכם
כן.
את פרק הלייב שהקלטנו בטוקהאוס ב-19 ביולי.
כן. היו זמנים.
כן.
כן.
היה גוד טיימס, היה לנו כיף גדול. לפני שנתחיל, נציין רגע את נותני החסות שלנו לדבר הזה.
כן, מה יש? תוך חסויות, מה?
כן, ואתה יודע, לכולנו מגיע לישון טוב בלילה ושיהיה לנו הכי נוח ונעים שיש. המזרנים של פנדה מקבלים ביקורות מעולות ברחבי הרשת, ובצדק, הם פשוט נוחים ברמה אחרת, ובמחיר שהוא הרבה יותר נמוך ממזרני פרימיום אחרים, הרבה יותר, כאילו, אלפי יותר. המזרן גם מותם בדיוק לאקלים ולקהל הישראלי.
הישראלי.
הישראלי, יש האומרים, כן. עכשיו, במקום לבדוק מזרן בשתי דקות בחנות, פנדה מציעים לכם להזמין הביתה, ופשוט לישון עליו, יש לכם 100 לילות שלמים לנסות את המזרן. אם תשתכנעו שזה המזרן הכי טוב שישנתם עליו בחיים, הרווחתם. אם לא תשתכנעו, הם פשוט יבואו ויקחו אותו. מעבר לזה יש להם גם את הקרית ההיברידית, השתבח שמה כפרה עליה, צד אחד סופר רך ונעים, צד שני ממש תומך בראש ובצוואר, אם רוצים אפשר גם להוציא חלק מהמילוי, ואז כזה זה מסתדר בדיוק לגובה שאתם רוצים, סופר נוח. באמת הקרית הכי נוחה שישנתי עליה בחיים. בכל מקרה, פנדה מייצרים מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, הם מייצרים גם מיטות, מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים, ובאמת את הקרית הכי טובה שישנתי עליה בחיים, משתבח שמה לעד. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר שלהם, pandazzz.co.il, ולבחור בדיוק את מה שבא לכם, את מה שמתאים לכם, כל ההזמנות מגיעות אליכם במשלוח חינם לכל הארץ, עד 5 ימי עסקים, תל אביב, הסביבה, וזה יום יומיים, וזה כבר אצלכם. אם תכניסו בקופה קוד קופון יש 5, YESH והספרה 5, תקבלו 5% הנחה על כל מה שהזמנתם. לא משנה מה הזמנתם.
לא משנה מה.
גם אם זה משהו שהם לא מוכרים.
כן, הזמנתם דרכם, 5%.
הרווחתם. יאללה, מגניב, פנדה, חלומות נעימים.
גם לך.
תודה רבה.
ויש לנו עוד נותן חסות.
כן.
שככה, אשמח לספר לך עליו ולמאזינים היקרים שלנו.
לך על זה.
הידעת. חצי מהאוכלוסייה נמצאת מתחת לקו העוני ללא חשמל או מזון. איך לבנון יכולה לצאת מהמשבר? מנסור אבס הוא איש מפתח להישרדותה של ממשלת בנט לפיד. האם מדובר בגאון פוליטי או מזליסט? נרות השמנה ושמאלנות. מה מחפשים צעירים ברשת הטיק טוק? ולמה כדאי להפסיק לפחד משומן ולהתחיל לחשוש מסוכר? פודקאסט השבוע. ליאור קודנר מארח את מיטב העיתונאים, הפרשנים והמומחים לשיחות עומק על כל מה שמעניין. פרק חדש מדי יום שלישי, ניתן להאזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי, שומעים שזה הארץ.
יאללה, קיצר, אז פרק לייב. תבלו, אה?
יאללה.
שלום, קובי לא הטעין את האייפד, אז אולי אני לא היחיד שיאלתר פה היום.
היי, שלום.
רק חשוב לי להתקן, זה לא סיפורים רק מגוחכים, הם מופרכים, זה חשוב, יש לנו פה חוקים כן. לדבר הזה, פחות או יותר.
האייפד לא מחובר לווי-פיי, אז אני שנייה טוען את הזה, אני עושה פה הוטספוט, כי אני דביל שלא חשב על זה לפני, כי חלילה זה לא שהיה לנו פה הרבה זמן לפני או משהו.
לא.
הנה, הנה, טופל, טופל כפרה, הכל טוב.
יופי, יופי.
יופי, תפיל דברים.
הרבה יותר מדי מים.
מה שלומכם?
כבר בשלב הזה אני רוצה להגיד לך, יעקב, שאני מרגיש שאנחנו לא לבד, וממש לא לבד.
איך אתה אוהב.
ממש לא לבד. זה המון אנשים.
הנה, יש את הפרק.
כן? טוב, בסדר. איך אתם? אני כאילו לא צריך לעשות משהו.
זה כזה טריק זול של כזה, כן, בוא נעביר איזה 10 שניות של אנשים צועקים כזה.
כן.
קיצר, לפני שנתחיל, כיף שבאתם. ממש ממש שמחים. תודה לטוקהאוס ולאיילת ולכל הצוות שפה. אכלנו פיצה קודם, היה טעים.
כן, כן, ממליץ על הבולגרית. ממליץ, כן, באמת.
ועל הפיצה.
בסדר. כן, טוב, פעם שעבר, מישהו היה פה בלייב הקודם? היו יותר אנשים מזה, אני מבטיח, היו יותר אנשים מזה.
השולחן של בנות הזוג שלנו והחבר.
כן, כן, סטאפ אחר לגמרי, היינו בצוזמן, לא הייתה קורונה, היה כזה, למרות שגם פה זה נראה שאין קורונה.
לא הייתה לך ילדה.
נכון.
וואו.
נכון, כן.
למה היא לא פה?
היה לי הרבה מאוד ממנה היום, כן? הרבה מאוד.
זה נשמע לי כאילו כמו היומיום של מה שקורה כהורה.
נכון, נכון, אני לא מתלונן. זה היה כיף, זה יותר טוב מלעבוד בערך.
אני מאמין.
טוב, כיף, כיף מאוד, כאילו שאתם איתנו פה, זה כאילו מפוצץ לנו את המוח ברמות, שיש כאילו כל כך הרבה אנשים שבאו לשמוע סיפור שהם לא יודעים על מה מדובר, ואם זה לא מספיק, אני גם הולך להפריע להם תוך כדי. זה כאילו לא מפסיק להפתיע אותי שאנשים כאילו נהנים מהעניין הזה. יאללה, בוא נעשה את זה. אתה רוצה, אין פה חסות בלילה, זה לא הולך לקרות.
האמת שחשבתי אולי שכל מה שנעשה היום זה רק חסויות, כאילו.
כן. אתה חושב שזה יפריע למישהו?
לא, אף אחד אף פעם לא התלונן לתוכן החסויות וכאלה. אבל אולי בעצם כשאנחנו מתחילים, שווה להגיד שברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
כן? כן?
כן. בלייב הקודם ניסיתי לא להגיד את זה ככה. ניסיתי כזה. מה יש בזה? אמרת לי, לא, תגיד את זה כמו שצריך.
להגיד את זה מעונב כזה.
כן, עם חליפה.
אני רציני עכשיו, יש פה קהל ששילם. המגניב, אז אתה?
אני ילד יצחקיין.
אני קובי מלמד.
אז את זה עברנו.
תודה.
ציפיות ממך ממש נמוכות, שאתה יודע. ממש.
אך, לא רק שאר חיי היו כאלה. החיים היו נהדרים. אז מה, אז אתה רוצה כאילו לתת?
חוקי הפורמט וזה?
כן.
טוב, סבבה.
כל האנשים שטוענים שהם יודעים לדקלם את זה, זה הזמן.
שלוש רבה וזה טוב. ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני ואתם לא מכירים את הסיפור, שומעים אותו יחד. מה?
שינית את זה.
מה? למה?
לא יודע, הייתה שם איזה מילה שלא הייתי מוכן לה, אז לא הייתי יכול לעשות ליפסינג.
ברור ששיניתי את זה, כי יש אורחים. יש אורחים. גם שדור היה, אז אמרתי, אני ודור לא מכירים, לא משנה.
תכלס.
כן, אני ואתם לא מכירים את הסיפור, כאילו...
זה נוזלי.
שומעים אותו בפעם הראשונה יחד. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד ובלייב, ואם...
כאילו יש לנו הוכחה.
כן. ויאללה, בוא נהנה קצת. לא יותר מדי. יאללה, יגאל עדיקה גם, בסדר. ותרגישו חופשיים, כאילו, להתערב, לשאול, איפה הכסף שלי? דברים כאלה. אני חושב שהמקום, עכשיו ששילמת.
הרגע הרסת לאיזה ארבעה אנשים שתכננו מתישהו באמצע, כן. ידעתי שזה יקרה.
יופי. איך? קנטקי זה עליך לגמרי, אבל אני לא...
כן, לא, זה לא יקרה היום.
יאללה. לא? אני רוצה לכסף שלי.
מאכזב מיליון אנשים שממש ציפו שהפרק יתרחש בקנטקי.
כדאי מאוד שהפרק יתרחש שם, כדאי מאוד.
אז כאילו נצא לדרך או שלמישהו יש איזה כזה אנקדוטה?
הערות, מישהו צריך שירותים.
תש מנהלה.
יאללה.
טוב.
יאללה.
מוריס ג'רלד פליטקרופט.
שם מצוין.
נולד ב-23 בנובמבר 1929 במנצ'סטר, אינגלנד.
אפילו לא בארצות הברית. יכולת לבחור הכל, כאילו.
נכון.
בסדר.
אמרתי בו.
בסדר, בסדר.
חוץ מזה, אני יודע שיש לנו חיבה למנצ'סטר. היינו ביחד במנצ'סטר, האמת.
נכון, נכון.
כן, היה משחק לא משהו. אבל הם ניצחו, אז כאילו היה סבבה. משפחת פליטקרופט עברה לגור בעיר ברו, שבצפון מערב אנגליה, שם הוא גר עד סוף חייו.
זהו, פה זה...
אני פשוט מכין אותך מראש, אל תצפה כאילו למשהו סופר גרנדיוזי כזה. כולם להנמיך ציפיות.
אנחנו לא נגיע לקנטקי. בוא נגיד, זה מה נתחיל במנצ'סטר, וזה לא יגיע לשם.
זה נכון.
בסדר. אגב, אתה יודע כמה אנשים יש פה? כמעט?
ספר לי.
אז זה נראה לי שאתה יודע.
לא, אני רוצה לשמוע את זה
ממך. כמעט 200 אנשים יש פה.
תודה.
כן, איפה היית?
אולי אני אשלח את זה לדוד שלי, הירושלמי הכבד, כאילו שממנו קיבלתי.
מה זה ירושלמי כבד?
אתה יודע, מציע לך אבו יויו כל הזמן.
כל הזמן.
כל הזמן, זה התחביב שלו.
בסדר.
קיצר, מוריס ג'רלד פליטקרופט היה אחד מתוך שישה אחים. אמו אוליב הייתה עקרת בית, ואביו הרברט היה נהג אוטובוס. ובגלל זה הדלת בבית שלהם תמיד הייתה פתוחה.
אז רק מי שנולד באוטובוס.
ככה הוא קיבל את התפקיד.
אוקיי.
מוריס היה ילד קטן מאוד, כאילו פיזית, וכולם קראו לו ויירי.
ויירי?
כן, שזה כאילו כמו שחיף כזה.
כאילו חוטי כזה?
כן. כאילו...
שרוך?
כן, סוג ש... אבל הוא קטן גם, אז הוא לא כאילו... שרוכון. באחת הכתבות שקראתי עליו, אמרו שהיו לו אף ארוך, עיניים שקועות, פה מוזר ואוזניים ענקיות.
יפה.
כאילו, כן. נוספרטו כזה?
מה?
אוקיי,
הידיוס.
מוריס תמיד היה קצת שונה. הוא אמר שזה היה שילוב של סקרנות וביטחון עצמי. הוא תמיד רצה ללמוד על כל מה שאפשר ולנסות את, מה ש... את כל מה שמעניין אותו, והוא כזה, כן, אני בטח יהיה טוב בזה.
סקרנות וביטחון עצמי זה שילוב שבדרך כלל אתה לא עובר איתו את גיל 5, כזה. כאילו סקרן, ביטחון עצמי קצת, קצת פחות.
לא יודע, ביטחון עצמי, אני לא יודע איזה גיל אתה עובר עם זה.
כן.
עכשיו, מוריס לא היה אתלט או משהו כזה, אבל הוא תמיד היה כזה עובד קשה ונחוש וכזה מוכן להשקיע בהכל. אז למרות שלא היה לו ממש כישרון טבעי לזה או משהו, הוא תמיד היה רץ למרחקים ארוכים, והוא נהג לשחק הרבה קריקט ורוגבי, כי הוא בריטי קלישאתי או משהו.
שעמם. קריקט ורוגבי.
נראה לי, לא, כאילו רוגבי לא נראה לי משעמם, אני פשוט לא מבין איך זה עובד. קריקט לעומת זאת זה כאילו...
טוב, אתה אוהב פוטבול, אז כאילו רוגבי וזה.
אני מת על פוטבול, אבל כאילו קריקט זה כזה הבייסבול, אבל בלי הלשתות מלא בירה, אז כאילו מה עשינו בזה?
לא, גם אם לשתות מלא בירה, אני לא אשרוד משחק בייסבול.
לא יודע, תן לי איזה ספורט שאתה רוצה, אם אני יכול לשתות מלא בירה. אז למרות של... אמרנו, לא היה לו ממש כישרון טבעי לזה. קיצר, בפעם הראשונה שהוא שיחק רוגבי, הוא פשוט חטף נוקאוט היסטרי, והוא איבד הכרה באמצע המשחק ל...
זה אפילו לא חלק מה... זה לא משהו שאמור לקרות. כאילו, זה לא הספורט הזה.
אני מניח שזה משהו חיובי, אבל כשאתה מצליח לעשות את זה לקבוצה השנייה.
כן.
כאילו זה כזה... לא תכננתי את זה, אבל סבבה. מוריס היה מאוד אנרגטי ותזזיתי, ואמא שלו נהגה לכנות אותו... הופי ג'ונסון, כי הוא תמיד היה מקפץ כמו ארנב.
בסדר. נשמע שהיא נהנתה, כאילו, מכל התהליך הזה של גדל אותו.
עכשיו, במקום שבו מוריס גדל, למי שסיים את לימודיו בתיכון, היו להם שתי אופציות. כאילו, או ללכת ללימודים גבוהים, או ללכת לעבוד במספנות.
במספנות?
מספנות.
כן. בתור?
בתור...
ספן?
עובד מספנות.
בסדר.
כאילו, או שאתה מרכיב אונייה, או שאתה מפרק אונייה.
אונייה תהיה שם.
וזהו. זה מה שיש שם לעשות.
בסדר.
אז מוריס מאוד אהב שירה, כתיבה ומוזיקה, אז ברור שהוא עדיף ללכת ללמוד, כי מה יש לו לעשות עם כל ה...
חולה מלצר.
אבל זה או-או.
אוקיי.
אז הוא ניסה ללכת ללימודים גבוהים, אבל הוא פשוט לא התקבל לשום מקום, אז הוא בכל זאת הלך לעבוד במספנות.
הוא לא היה טוב.
לא,
הוא לא היה טוב.
פשוט, הוא היה הרד וורקר, אבל כאילו, שום דבר חוץ מזה בערך.
שום דבר לא בא לו בקלות או בכלל?
שום דבר לא בא לו?
לא יודע.
זה נשמע כמוני בתקופת הקורונה.
לא רק. אני מכיר אותך יותר מזה, יעקב.
זה נכון.
כן, לא נפתח את זה עכשיו.
אז באמת מוריס התחיל לעבוד שם במספנות בתור מנופאי.
כן. שזה... היה לי זה במנילה, אגב.
באמת?
כן. כן.
באיזה
כן.
עדיפות סימנת?
בשום עדיפות לא סימנתי שום דבר. איך אתה חושב שהגעתי למשטרה צבאי?
איזה כיף היה!
אמיתי, היה לי זה במנילה.
אבל...
עשיתי טעות שלא הלכתי לזה.
אבל למדנו ערכים.
כן, ערכי הליבה של החיים.
ערכי הליבה, הצבע הכחול, בחרנו בחיים, עוד קלישאות שרק אנשים שהיו במשטרה צבאית יקבלו. יש פה פשץ?
שמוכן להודות בזה?
יופי. נעשה כאילו שמעתי.
כן, יש, יש פה.
מגניב, מגניב. קיצר הזה הוא עבד שם בתור מנופאי, והוא נחשב לעובד חרוץ ורציני, שזה באמת מה שהוא היה.
זה מה שנדרש.
הוא אפילו זכה באיזשהו שלב בפרס Worker of the Year.
יפה.
שזה מאוד מכובד.
ממש נראים שם את הרמה. כן, מנף את עצמו למעלה.
זה נכון.
אני חוזר על מה שאומרים, כי לא ישמעו את זה בהקלטה.
נכון. אז תגידו מה שאתם רוצים. כן. אבל מוריס לא ממש אהב את העבודה במספנות, ומרוב שיעמום הוא פשוט התחיל לעשן, כי זה מה שעושים כשמשעמם, מסתבר, I guess, אתה יודע על זה יותר ממני, ואז הוא התפטר אחרי שנה בערך, והוא אמר, טוב, אני אחפש את עצמי קצת, אני אלך לגור אצל דודה שלי בינתיים.
טוב, איזה מין תוכנית זאת, כאילו.
אני לא בטוח שזו תוכנית, כזה... אין לי משהו יותר טוב לעשות, אני אלך לדודה שלי.
לא רוצה לשלם שכר דירה.
עכשיו, דודה שלו גרה ליד גן חיות, אז מוריס אהב ללכת לשם ולצפות בקופים.
איזה דבר מובטלי לעשות.
וואו. זה כאילו, זה מה שאומרל עושים כשאין להם עבודות בסביבה. כזה? אז הוא בעיקר אהב לצפות בקופי המנדריל. שזה הקופים עם האפה כזה, כחול, ירוק, אדום, צהוב כזה.
כן, כן.
מי זה, מה זה?
רפיקי.
רפיקי, נכון. הוא כזה. זה, כן, אז רפיקי. אז קיצר הוא אהב לצפות בהם, ופעם אחת, הוא כאילו היה כל הזמן מסתכל על הזוקיפר.
כן. שומר גן החיות.
גן חיותן.
כן, כזה. גן חיותאי, אני חושב.
יכול להיות. נכון. אז כאילו, כל הזמן היה צופה בבחור הזה מאכיל את הקופים בשזיפים. אז פעם אחת הוא ניגש לתיק שלו כשהגן החיות האי הזה לא ראה, והוא גנב לו כמה שזיפים מהתיק, כדי שהוא יוכל להאכיל את הקופים בעצמו. כן, זה מעשה מאוד שובבי בעיקרון. אז הוא ניגש לאחד הקופים כדי להאכיל אותו, ואז הקוף בא וכאילו לקח לו את השזיף ממש בכוח כזה, וכאילו כמעט שבר לו את היד מרוב העוצמה של ה...
כן.
של תנועת היד שבטח שומעים
כן,
בפודקאסט.
אל תיגע לו בשזיף, כן.
בכללי זה משהו שאני אוהב להגיד. כן, כן, כן. עכשיו, לדבריו, מוריס כעס מאוד, והוא היה נחוש ללמד את הקוף הזה לקח. אז הוא גנב עוד שזיפים.
כן.
כי זה יראה לו כנראה.
זה פאוור פליי כזה, כן. הנה, עוד שזיף, מה תעשה?
אז הוא הלך שוב אל הקוף, ושוב כזה שם את השזיף כזה בכף היד הפתוחה, וכזה מזמין אותו לבוא, ואז רגע לפני שהקוף בא ולוקח, הוא זרק את השזיף לרצפה, תפס לקוף את היד בחוזקה, ונתן לו מכה קטנה על היד השנייה.
על היד השנייה?
על היד השנייה.
זה לא מה שהייתי מצפה שהוא יעשה.
נכון, זה לא לוגיסטי, כאילו.
כן, את כאילו משיג שליטה ביד הזאת, אתה...
זה מה שקראתי.
בסדר, אוקיי.
כאילו, יכול מאוד להיות ש...
בסדר.
זה המקור.
לא שאני מעודד, כאילו, את המהלך הזה.
כן, אם אתם כבר...
אבל יש טכניקה, כאילו.
אז הוא נתן מכה קטנה לקוף, והקוף כאילו נבהל ממש וברח משם וכזה, ואז כאילו אני קורא את המקור של הדבר הזה, ואני כזה, אוקיי, אני לא בטוח שאני אוהב את הבן אדם הזה, התעללות בחיות וזה. יום למחרת, מוריס חזר עם עוד שזיפים כדי לבדוק אם הקוף למד את הלקח.
כן.
ואז הוא מושיט את היד, והקוף כזה ניגש אליו בעדינות כזה, וכזה לוקח כזה עם שתי אצבעות את השזיף, וכזה מהנהן, אני מניח, אולי כזה מוריד את הכובע שלו, והולך. אז כאילו מבחינתו כזה, כן.
הניסוי הצליח.
כן, הצלחתי לחנך את הכובע.
באלימות.
באלימות, כן. אתה יודע, יש, איך זה נקרא? כאילו, תמורה לטווח... התניה,
כן.
כן, זה כאילו זה טווח קצר וטווח ארוך כזה, כאילו כן. זה, ואומרים שטווח קצר זה אפקטיבי לעכשיו, אבל טווח ארוך יותר אפקטיבי להמשך. כן. ושאלה אם הוא למד לקח
כן,
לעתיד.
כן, ארוך זה יותר מקצר. זה... כן.
אני אסתובב קצת. אז מוריס חזר הביתה, וכאילו הוא עשה מה שהגיוני שמישהו שעובד במספנות ואז מתפטר, כי נמאס לו מהמספנות עושה, והוא הצטרף לחיל הים הבריטי.
מה הוא אמור לעשות עם הניסיון שלו? שכאילו כולל לקבל נוקאוט ברוגבי ו...
ולפרק ספינות ולהרכיב אותן מחדש.
יש את המנוף, יש גם את המנוף.
כן.
ולהרביץ לקוף.
ולהרביץ לקוף. אז...
זה לא פותח הרבה דלתות כמו שהיית חושב.
אז... אז הוא היה אמור לצאת עם ספינה כדי לשרת בבסיס בגיברלטר.
אמרת את זה יפה מאוד.
תודה רבה.
כן.
ג'יברלטר.
כן.
אז הוא היה אמור לצאת עם הספינה לגיברלטר, אבל הוא איחר לשעת היציאה של הספינה, אז הוא פשוט עזב.
טוב, לא משנה. טוב, לא משנה.
כאילו פה, אין פה עוד שום דבר על חיל הים בדבר הזה. פה זה נגמר.
כן, זה לא נועד לקרות, והוא פשוט חזר.
אני נורא אוהב קצוות פתוחים.
כן.
אחר כך הוא עבד כקבאי על ספינה, שזה תשמע לי כמו משהו מאוד קל לעשות תיאורטית.
זה כזה, זה הכי קבאי בחיל האוויר כזה שאומרים לך בצבא, תמיד יש כאילו, אני קבאי בחיל האוויר, שזה למה? כאילו,
כאילו עבודה נורא ספציפית שצריך אותך רק לחמש דקות וזהו.
לא צריך אותך בכלל.
לא, אתה יודע, אמרה וזה, אולי נשפח דלק וזה, אבל כאילו...
מי ששמים בתפקיד הזה הוא כנראה לא ידע מה לעשות, כשכאילו...
כנראה.
כשהמטוס
עולה באש. זה נכון. אז קיצר הוא עבד בתור קבאי על ספינה, ואז פיתרו אותו כי הוא רב עם מישהו על שקית צ'יפס.
בן אדם של עקרונות.
ומשם מוריס המשיך לעבודה בתור זה ש... נכון, כשיש רכבות שנוסעות ויש כמה מסילות, אז מישהו צריך, או באותה תקופה היה מישהו שצריך להחליף את הסוויץ' הזה של כאילו לעבור במסילות וכאילו...
נגיד, כן.
אז... אז זאת הייתה העבודה שלו לתקופה, ואז משם הוא המשיך לכל מיני עבודות, שזה כאילו מכונאי במפעל, נהג מסעית, מוכר משחות נעליים דלת לדלת, מוכר באוטו גלידה.
אין שום קשר כאילו.
שום דבר.
כן.
הוא גם עבד לתקופה במין סוג של קרקס נודד כזה, הוא עבד שם בתור פעלולן. עכשיו, פעלולן מאוד ספציפי, כאילו הגג היחיד שהוא היה משתתף בו, זה שהוא היה עומד על מקפצה כזה, מעל מין בריכה, ואז מישהו היה נתקל בו עם כזה קרש עץ, והוא היה נופל למים.
זה תופס כפעלולן בכלל?
לא יודע, ב-50s, כאילו...
כן.
עוד לא היה סקורסזי. אז זה היה התפקיד שלו. עכשיו, פעם אחת הוא ניסה להרשים כמה בנות שבאו לקרקס, אז הוא קפץ ממש יפה כזה.
הוא נפל ממש יפה.
אבל הוא קפץ רחוק מדי, והוא כאילו פספס את הבריכה קצת, כן? ומאז כל השיניים שלו תותבות, בוא נגיד את זה ככה. כולן. כאילו 100%.
אוי.
קיצוני.
שזה מרשים.
והוא חזר לעבוד כמה שבועות אחרי זה, כי כאילו זה מה שעושים, הוא חזר לעבוד, ואחר כך הוא פוטר מהקרקס בגלל שהוא הלך מכות עם מישהו מהצוות. בין לבין, בשנת 1963, מוריס התחתן עם אישה בשם ג'ין, שהייתה אחות של גיסתו.
אחות של גיסתו?
כאילו אחות של אשתו.
אתה יכול לצייר
לי את זה רגע. של אח שלו. יש לו אח.
כן.
אח שלו נשוי.
כן.
אחות שלה, אשתו. זה 100% מהסיפורים של הסבתא שלי עליה השלום. הוא תמיד היה אומר עליה, היא הסוכר בתה שלי.
וואו.
לשניים נולדו תאומים בנים, אחד בשם ג'ין ון פליטקרופט, והשני בשם ג'יימס הרלקווין פליטקרופט.
ג'יימס הרלקווין?
הרלקווין. הרלקווין זה ליצן, לצן, כן?
באמת?
לפני...
לצן?
בדחן. לפני שזה היה הרלקווין. כאילו, אני מניח שהיא קרויה על שם זה.
פודקאסט חינוכי, חברים. חינוכי. מופתע שהוא קרא לבן שלו על שם אמא. כן, לא נהוג.
זהו, אבל זה ג'ין כאילו מיוג'ין, זה לא על שם האמא, אבל בתכלס זה נשמע בדיוק אותו דבר, וזה נורא מוזר. חשבתי על זה גם, כאילו, הוא קורא לאחד מהם בבית, וזה כאילו יכול ללכת ל... לא יודע. קיצר, רגע, איפה הייתי? אוקיי. מוריס מצא עבודה חדשה בתור נהג אוטובוס.
Meant to be.
כן. אבל אז הבוס שלו נזכר מאיפה הוא הכיר אותו. הבוס פעם...
אתה לא פעם רבת איתי על סקית אפו צ'יפס.
לא רחוק מזה כמו שאתה חושב שזה. הבוס פעם היה נהג באוטובוס, ומוריס נסע פעם באוטובוס וכעס על מישהו שישן בפנים, אז הוא פתח חלון, ומסתבר שזה משהו שאסור לעשות אז באוטובוסים באותה תקופה, אסור לפתוח חלון, אז הנהג כאילו עצר את האוטובוס, קם אליו, וצעק עליו להפסיק, והוא כזה, ומתחילים לריב, ואז מוריס פשוט העיף לו כפה היסטרית לפרצוף, וירד מהאוטובוס. אז הבוס כאילו נזכר.
אתה זוכר בן אדם כזה, כן.
כן, כנראה, אז הוא זיהה את הפרצוף, וכאילו, טוב, אולי אתה לא מתקבל בעצם.
השכרה.
עכשיו, מוריס ממש צריך עבודה, כי... עכשיו, מוריס ממש צריך עבודה, כי אישה וילדים וזה, אז למרות שהוא לא רצה, הוא חזר לעבוד במספנות בתור מנופאי. גם אשתו ג'ין התחילה לעבוד שם בתור מזכירה. עכשיו, יום אחד בשנת 1974, מוריס חזר הביתה מהעבודה והדליק את הטלוויזיה, שם הוא ראה את מה ששינה לו את החיים לחלוטין. גולף. הוא ראה תחרות גולף.
שזה בהשוואה לקריקט ספורט מרתק. מרתק.
שמה, יש בן אדם אחד.
כן.
אתה לא צריך לעקוב יותר מדי, כאילו זה נורא כן. ברור מה קורה. הוא נפל במקרה על טורניר די גדול, והוא כאילו התאהב במשחק בטירוף, אבל לא רק במשחק, הוא גם ממש התלהב מזה שכל שחקן מקבל את הרגע שלו כאילו בספוטלייט, שהמצלמות רק עליו, וכל הקהל כאילו מסתכל עליו וזה, והוא כאילו, זה היה נורא מקסים מבחינתו. אבל הדבר העיקרי שהיה נראה לו מאוד מעניין, זה שגולף פשוט נראה כמו משחק ממש קל.
נראה. כן.
אתה שיחקת במיני גולף?
במיני גולף, כן.
כן?
כן.
ואיך היה?
מיני גולף זה מיני גולף, זה כאילו, זה קל, אתה יודע, זה לא, אין הרבה, אין הרבה.
זה קל? אבל... יש גומות?
כן.
שהן לא קלות בכלל. לא יודע, אני עשיתי...
שירה, אתה צריך לקפוץ מעל דברים, וזה.
פעמיים עשיתי יום הולדת בגולפיטק.
שיחקנו אפילו מיני גולף, פעמיים.
פעמיים. הייתה לי אפילו עוגת גולף פעם אחת.
וואו.
לא קיבלתי גביע בגולף.
אני שיחקתי מיני גולף בחושך בברלין.
וואט?
יכולה לאשר את זה. ואז כאילו אם אתה מפספס, אף אחד לא שם לב.
כזה עם הרגל כזה בועט את זה פנימה כזה. קיצר, ממש אהבתי את הגולפיטק והוא נסגר.
ממש אהבת את הגולפיטק.
ממש. ועוד לא הלכנו לגולפיטק ברמת השרון. אולי נעשה יום הולדת בגולפיטק ברמת השרון כולם. קיצר, אז תוך שבועיים מוריס פליטקרופט כבר קיבל את המקלות והכדורים שהוא הזמין בדואר, כי הוא שחקן גולף עכשיו.
כן.
הוא התחיל לשחק בסלון.
בסלון זה כזה, לא יודע, זה איש עסקים כזה עם האוזניית בלוטוס.
כן,
כאילו...
לגמרי, זה כאילו...
תמכור!
אני בין פגישות עכשיו.
כזה, כן.
אבל לא היה לו כזה
גם לא היה אוזניות
דשא סינתטי וזה כן. או אוזניות או משהו הוא פשוט היה משחק בסלון עם כוסות קפה בתור גומות כאילו היה מכניס לשם את הכדור אחר כך הוא עבר להתאמן בחוף הים שם הרוחות החזקות היו מעיפות לו את הכדורים כאילו all over the place משם הוא עבר להתאמן במגרש רוגבי מקומי
כן לפחות כאילו יש דשא וזה, כאילו.
כן, יש דשא זה שדרוג בתכלס. עכשיו, מוריס אימץ כלב בשם בו, אולי בו.
כן, זה מה זה קל, כאילו, בו.
אז הוא אימץ כלב שהיה אמור לעזור לו באימונים.
אולי כאילו להחזיר את הכדור או משהו כזה.
אז זהו, אני מניח, אבל הכלב לא היה הכי ממושמע, והוא פשוט תמיד היה מזיז את הכדורים באמצע כזה, או לפעמים כזה כשיש הקפצות קטנות, אז הוא פשוט היה תופס את הכדור באוויר כזה. זה מה שהוא עושה. מוריס אפילו היה לוקח איתו מקל גולף לעבודה, במנופים. וכשהיו לו רגעים מתים, אז הוא היה כאילו מטפס על המנוף שנייה, וכזה...
פשוט חובט מלמעלה?
מתאמן, כזה, מתאמן על החוותה, על הטכניקה. כן, חשוב לעבוד כן, על הטכניקה.
כן.
עכשיו, אם... זה לא שהיה לו מאמן או משהו.
לא.
כאילו את כל הטכניקה שהוא למד, הוא למד מספרים.
זה כבר יותר ממה שחשבתי.
נכון, כן. אבל כאילו, אתה יודע, ברגע שיש לך תקלה אחת, אתה יודע, גולף זה ספורט מאוד מדויק, אתה צריך לעבוד על תנועות הגוף שלך טוב-טוב.
כן.
אין מי שיתקן לו את הדבר הזה. אבל הוא מרגיש שהוא משתפר לאט-לאט, ואז באחד מהספרים האלה שהוא קורא, הוא קרא בפעם הראשונה על טורניר גדול ומפורסם, בשם The British Open. סבבה? עכשיו, האופן הוא טורניר הגולף הוותיק ביותר בעולם, ונחשב לאחד מהיוקרתיים ביותר. הטורניר נקרא אופן כי כאילו בתיאוריה, כל אחד יכול לבוא ולהשתתף בדבר הזה, בתיאוריה.
בתיאוריה.
בפועל, כאילו, אם אתה חובבן, אז יש כזה טורניר מוקדם. אני לא מבין כלום בגולף. הכל טוב.
זה גם הסיבה שקוראים ככה, נגיד, ל-US Open וכאלה, או שזה
לא קשור? אני מניח... שמשם
כן?
זה בא,
אפשר, כן? אני יכול ללכת כאילו... כן?
אז איך... כאילו, אם אתה חובבן, אתה יכול לבוא ולהשתתף בכזה טורניר מקדים, ואם היית מספיק סבבה בו, אז מכניסים אותך לטורניר האמיתי.
בסדר גמור. כאילו.
זה הקטע. עכשיו... אוקיי. ומעבר לזה כמובן, מקצוענים יכולים להשתתף.
ברור.
וכזה. הטורניר מאורגן ומנוהל על ידי גוף גדול בשם... The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. זה הארגון, בקיצור ה-R&A, אנחנו נשתמש בזה בהמשך, אז כאילו...
אוקיי.
ארגון הארגון הזה מנהל כמה מהטורנירים הכי גדולים בעולם, וזה כאילו, אתה יודע, זה בדיוק מה שהיית חושב על אריסטוקרטים שמנהלים טורניר גולף גדול, כזה בריטים מעונבים כאלה, והכל חייב להיות בדיוק לפי החוקים, ויש את תואר המשחק, ו...
צריך להקפיד. חלצנים, בקיצור.
כן, סופר. עכשיו, ראש הארגון הזה קראו לו כית' מקנזי. ומקנזי היה כאילו האבא של הסנובים הקפטנים האלה. במהלך אחד מהטורנירים של הארגון, מקנזי למשל התעצבן כי הוא ראה צלם יפני, שפשוט הסתובב על הדשא וכזה התקרב יותר מדי לשחקנים וצילם אותם כזה באמצע.
זה ממש משהו שצלם יפני היה עושה, זה כאילו ממש מתאים.
לא יודע אם אתה זוכר, אבל ב-WWF היה קרב של הלק הוגן שבא צלם יפני וצילם אותו, אבל המצלמה התפוצצה לו בפנים.
אני בספק אם יש...
וככה הוא הפסיד ליוקוזונה. הוא הפסיד ליוקוזונה.
אני בהלם.
לא, זה היה במלך הזירה 93.
Oh my god. Oh my god.
אני מצטער ממש. קיצר, אז מקנזי סופר התעצבן על הצלם הזה. עכשיו, הוא אמר כאילו, מה הכי ישפיל את היפני הזה? כי יפנים כזה נורא אנשים של כבוד וזה. אז הוא עשה לו טקס מול כל העיתונאים שהיו באותו טורניר. הוא עשה לו טקס שהוא לוקח לו את אישורי העיתונאי של כאילו גישה של צלם וזה, והוא קרא את זה מול הפרצוף שלו כזה. מוריד לו את כל האשרות. כאילו זה כזה הורדה בדרגה או משהו כזה. סבבה, אז כאילו מוריס פליטקרוף מתאמן ומתאמן ומתאמן, כאילו פחות משנה, נגיד את זה ככה, והוא כזה, טוב, לא רק שאני יכול להשתתף בבריטיש אופן,
אני הולך לנצח.
אני הולך לנצח.
כן.
אז הוא החליט להירשם לטורניר המוקדמות של 1976, במטרה להעפיל לתחרות עצמה, אבל הוא לא ידע כאילו איך נרשמים, אז הוא כאילו שלח מכתב לשדר בטלוויזיה שמקריין את זה.
אתה נראה לי מבין בנושא הזה, אתה מדבר עליו כל הזמן.
אז השדר אשכרה ענה לו וכתב לו, אני לא הכתובת שלך, הנה הכתובת של הארגון, של ה-R&A. אז הוא שלח מכתב ל-R&A ומוריס כתב להם מכתב כזה, בבקשה להירשם. והוא קיבל מסמך הרשמה רשמי כזה, יש ממש טופס כזה שאתה צריך למלא. והוא לא ממש ידע מה לכתוב כאילו בטופס הזה, כי היו שם כל מיני שאלות שהוא פשוט לא ידע איך לענות עליהן. כמו למשל, האם אתה מקצוען או חובבן?
נראה לי שכאילו, בעיני עצמו הוא מקצוען, לא?
כאילו, כן. כן, הוא ידע שהוא חובבן, אבל הבעיה היא שאם אתה חובבן, אז יש שאלת המשך.
מה הבעיה? שיתקשר לשדר וישאל אותו מה כותבים.
אז אם אתה ממלא שאתה חובבן, אז יש לך שאלת המשך שהיא, מה ההנדיקאפ שלך? אני אסביר, כי גם אני לא הבנתי בזה בכלל. הנדיקאפ זה כאילו, בגולף זה כאילו, זה כמו פור.
כן.
אתה משחק בטורנירים, רואים מה התוצאה שלך, ואז קובעים לך פור מסוים, כזה מספר חוותות שאתה מקבל אקסטרה, כדי לדעת מי השחקנים שהם באותה הרמה שלך, פחות או יותר. ככה קובעים כאילו את הרמה של השחקנים. אז לא היה לו כזה, כי הוא אף פעם לא השתתף בשום טורניר. אז הוא לא ידע איך לענות על זה, ואמרת, זה מסובך מדי. אני פשוט אסמן שאני מקצוען. וזה מה שהוא עשה. עכשיו, כאילו, כמובן שה-R&D מקבלים את המכתב שלו, והם כזה, אוקיי, הוא שחקן מקצוען. בוא תשתתף. עכשיו, משום מה, מוריס קצת דאג שהוא לא מספיק טוב. כאילו, הוא הרגיש שהמכות הקצרות שלו, החבטות הקצרות שלו, כן ברמה גבוהה, אבל החבטות שלו למרחק ארוך הן...
בדברים הקלים הוא בסדר, בדברים המאוד מאוד קשים הוא פחות טוב.
כנראה.
כן, אוקיי.
אז מה שקרה זה שארבעה חודשים לפני הטורניר, הוא פשוט התחיל להתאמן ברצינות. שזה לקום כל בוקר ב-4 לפנות בוקר, ואז הוא היה מתגנב למגרש גולף, שכמובן סגור בשעות האלה ואי אפשר לראות כלום. אז הוא מתגנב פנימה, ואז הוא היה משחק שם עד שהשמש עולה, ומתחילים לפתוח את המקום, אז הוא בורח. ואז כאילו, ברגע שיש את השקיעה, אז הוא חוזר לשם גם לכמה שעות, הולך לישון וחוזר לשם. ככה מתאמנים לגולף. עכשיו, כל זה בזמן שהוא עדיין עובד בתור מנופאי, פול טיים, כאילו, הבן אדם משקיע, הוא חרוץ, הוא חרוץ, הוא רציני. טורניר המוקדמות התחיל ב-2 ביולי 1976. מוריס הלך לאיבוד בדרך. והוא הגיע לשם ממש כמה דקות לפני השעה הזאת שבה הוא אמור להתחיל, מה שנקרא tea time. וזו השעה שהוא אמור להתחיל, אז הוא הגיע ממש איזה 5-6 דקות לפני. הוא החליף בגדים באמצע החניון, ואז הוא רץ למסלול. ובגלל שהוא חשש עדיין מהכדורים הארוכים שלו, שהם לא מספיק טובים, הוא החליט לוותר על המקלות הכבדים יותר, ולהשאיר אותם ברכב, בקטע של, בסדר, אני אתן מכות יותר קצרות, אבל לפחות אני יודע שהן יהיו סבבה. כי זה הגיוני.
כן.
ככה עושה
כן,
שחקן כן, גולף בוא, מקצועי.
מקצוען, בטח.
כן.
בטח.
כשהוא הגיע למסלול, אנשים היו המומים. הוא היה לבוש בבגדים מאוד צבעוניים, והשתמש במקלות גולף גנרים ומאפנים כאלה של חובבנים שהוא הזמין בדואר. בנוסף, באותה תקופה היה גל חום מאוד רציני בבריטניה. עכשיו, השיניים שלו מודבקות בדבק.
לא.
אז הדבק מתחיל...
לא.
כן, זה נמס עם הזמן. כן. וכאילו פעם בא הוא כזה מזיז כזה את השיניים הצידה כזה.
אוי.
זה מזוויע. לפני המכה הראשונה שלו, מוריס ירד על 4 כדי לבחון את מצב הדשא. כי זה משהו שמקצוענים עושים. הוא ביקש מנושא הכלים שלו את המקל שהוא רצה.
יש לו נושא כלים.
כן, מוצמד אליך
נושא כלים.
זה לא נושא כלים שלך, זה כאילו הטורניר מספר, זה כמו עורך דין מהעירייה.
כן, סנגור ציבורי כזה.
סנגור ציבורי, בדיוק, יפה. אז הוא מבקש את המקל שהוא רוצה, ואז מתברר לו שהוא בטעות השאיר את המקלות הלא נכונים באוטו, והוא לקח איתו דווקא את האלה שהוא לא רוצה, והוא מתבאס, אבל כאילו הוא חייב להתחיל, אז זה מה יש.
זה מה שיהרוס לו את התחרות.
כן, כן. ברור, שמע, הוא היה מוכן להכל.
כן.
חוץ מה.
חוץ מזה, כן.
אז מוריס ניגש למכה הראשונה שלו, ואז הוא הניף את המקל ממש בכל הכוח. עכשיו, רוב חוותות הפתיחה באותו המסלול הגיעו לכזה 100-110 מטרים, משהו כזה, שלו 35 מטרים, שזה פחות. בתחרויות גולף תמיד מצוותים כזה 2-3 שחקנים שישחקו כזה סמוך, צמוד אחד לשני, הם כזה עוברים בין הגומות ביחד, הם מדלגים כזה... פרט חוליה כזה.
כן.
אז הם עוברים בין הגומות ביחד, ועל הדרך הם גם כאילו מפקחים אחד על השני, שאף אחד לא עובר על החוקים, ושכולם בסדר, כולם מרגישים טוב, כזה. אז שני השחקנים שהוצמדו למוריס, ברגע שהם ראו כאילו את החוותה שתיים הראשונות שלו, הם כזה, כן, לא טוב, משהו לא בסדר פה. אחד מהם סיפר מאוחר יותר, הוא פשוט תפס בכוח את המקל בלי שום טכניקה. זה היה נראה כאילו הוא מנסה לרצוח מישהו.
מה זאת אומרת בלי שום טכניקה? הוא קרא ספר.
מספר ספרים.
מספר ספרים.
במכה השנייה שלו, מוריס העיף את הכדור אל מחוץ למסלול, ואז משם הוא העיף את הכדור למלכודת חול, ושני השחקנים שהיו איתו סיימו את הגומה בתוך 4 חבטות, ולמוריס זה לקח 7, שזה פחות
יותר,
טוב.
כן. כאילו,
צריך כמה שפחות. אשתו של אחד השחקנים האחרים שאיתו קראה לנציג של החברה המארגנת R&D, והנציג הגיע לצפות על המתרחש, אבל בינתיים כאילו מוריס המשיך לשחק, כאילו אולי היה טוב או משהו, אבל כאילו השיג תוצאות שהן כזה גבוליות, בקטע של זה לא שהוא סופר מביך את עצמו בינתיים, הוא פשוט לא טוב בכלל.
אוקיי.
ואז הוא הגיע לגומה מספר 7, שהיו בה כמה מלכודות חול, אחת אחרי השנייה. עכשיו, זאת גומה שאמורים כאילו לסיים ב5 חבטות. יש בגולף כאילו מושג שקוראים לו פאר, שזה כאילו הצפי לבערך כמה אמור לקחת לך לסיים. אז הפאר של הגומה הזאת זה 5 חבטות. לקח לו 12.
אבל הוא סיים.
הוא סיים, אבל המספר הזה היה כל כך מטורף שבלוח התוצאות, יש כאילו כרטיס תוצאות כזה,
יש מקום לשיפרה אחת,
שמישהו ממלא ידנית, אז לא רק זה, מי שמילא את הטופס, כתב כזה 12 סימן שאלה. אחרי 9 גומות, במקום פער של 36 מכות בסך הכל, למוריס היו כבר 61. נציג של R&A ניגש אליו בשלב הזה והתחיל לשאול אותו שאלות, אבל אחרי בערך דקה כזה מוריס מתעצבן ואין לו כוח כזה יותר לדבר איתו, אז הוא כזה, טוב, אני ממשיך.
הוא לא רגיל לקבל יחס כזה בתחרויות, פשוט. דור מקצוען.
כן. טכנית זה נכון. אז הנציג כאילו ממשיך ללכת אחריו, ואז מוריס פשוט מתחיל לצעוק עליו, ולנציג כזה לא נעים, הצעקות בטח מפריעות לאנשים מסביב וזה, אז הוא כזה, טוב, אני אתן לך להמשיך לשחק. והוא פשוט ממשיך לשחק. ואז בגומה 14, מוריס פליטקרופט, ששיחק בתחרות הראשונה שלו אי פעם, אחרי פחות משנה של אימונים.
עשה הול אין וואן.
לא עשה הול אין וואן כי זה קיצוני מדי, okay. אבל הוא אשכרה עשה את הפאר.
הגיע לפאר.
בדיוק את מספר המכות הצפוי. נכון, כן, זה אפשר, לגמרי אפשר, כפיים. אפשר זה משוגע. עדיין זה לא ממש עזר לו, כי כאילו בסיום כל 18 הגומות, מוריס פליטקרוף ציים עם 120 חבטות, שזה 39 מעל הפאר, שזה באופן לא מפתיע, סי שלילי, בבריטיש אופן עד היום.
אבל סי.
כן.
כן.
כן. בינתיים העיתונאי ביל ג'ונסון מהעיתון The Daily Telegraph שמע על ההישג של מוריס ורץ לדבר איתו.
הישג, כן.
כן, כאילו עשה משהו.
כן.
אז השניים ישבו באיזה בר, כאילו יש כזה, אתה יודע, זה קלאבהאוס כזה, אז הם יושבים כזה בבר בפנים והם שותים קצת ברנדי. והכל סבבה, ואז מוריס התוודה שהוא כנראה לא היה מוכן מספיק.
הוא עושה חשבון נפש, אתה יודע, אתה לא מגיע לרמה הזאת אם אתה לא מבקר את עצמך.
שמע, בדיעבד, אחרי שהאדרנלין ירד ואני לא כאילו בתוך כל הזה,
כן.
אולי.
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 כן.
לאחר הרעיון, מוריס חזר לחניון ושם כבר חיכתה לו חבורה של עיתונאים. הוא לא ממש רצה להתראיין שוב, אבל אז הוא ראה בחניון את נושא הכלים שלו, והוא נזכר שהוא עדיין לא שילם לו, וצריך לשלם להם ולתת להם טיפ גם, ולא היה עליו כסף. ואז אחד מהצלמים, אחד העיתונים כזה, עזוב, אני אשלם עליך. ואז כאילו לא נעים לו, כי כאילו שילם עליי טוב, אז אני אצטלם ואתראיין קצת. אז הוא מתראיין קצת על העיתונאים, והוא אמר שהסיבה שהוא לא שיחק טוב הייתה בגלל שהוא איחר, אז הוא לא הספיק לעשות חימום.
זה תירוץ מעולה, אגב, מעולה, סתם.
הוא גם אמר שהוא השתמש במקלות הלא נכונים.
כן.
מה שטכנית נכון, ושהוא סובל מכאבי גב ושרירים, שזה אגב באמת נכון בגלל העבודה שלו וכאלה. אבל אז הוא אמר, אני לא רוצה להשתמש בתירוצים. אני לא מרוצה מהחבטות הארוכות שלי, השארתי את אחד המקלות בבגאז' ולא הייתי צריך לעשות את זה, אני ממש מדויק איתו.
אבל אני לא רוצה להשתמש
בתירוצים. לא, אין תירוצים אצלו, מה פתאום.
כששאלו אותו מה הוא צריך לעשות כדי להשתפר, הוא אמר, המכות הקצרות שלי לא היו טובות. הבעיה היא שכשאני מתאמן בבית, הכלב שלי כל הזמן תופס את הכדורים. אז קשה לי לדעת מה קורה.
זה אשכרה, הכלב אכל לי את השיעורי בית בגרסה של הגולף.
פספסתי הרבה כדורים היום בגלל הכלב הזה, אבל אני לא יכול להיות קשוח מדי איתו, הוא רק כלבלב. אני אלך להדק קצת את הטכניקה שלי, ואחזור בשנה הבאה. הוא נכנס לרכב שלו, התניע, ואז הוא פתח את החלון וצעק לעיתונאים, נתראה בשנה הבאה, חברים.
הוא גוד ספורט, אין מה לעשות.
עכשיו, ראש ארגון ה-RNA, קית' מקנזי, היה באותו הזמן בגן ילדים של הבן שלו. הוא הקריא לילדים סיפור. ואז מישהו ניגש אליו ולחש לו באוזן, מישהו שיחק במסלול ונתן 121 חבטות. עכשיו, לא יודע אם זה נשמע לך מוכר, אבל זה בדיוק כמו כשבוש גילה על 9-11, זה בול אותו דבר.
יואו, זה נכון.
עכשיו, זה כאילו סנופ גולף, אז הוא בטוח קיבל את זה גם באותה רמה. אז הוא נסע ישר למסלול, ושני השחקנים שהיו מוצמדים למוריס, כאילו התלוננו וזה, אז הוא החזיר להם את דמי ההשתתפות שלהם. לא של מצטער על החוויה, לא נעימה. מצטער שאתם
צריכים לראות את הדבר הזה קורה.
לא, הם גם היו צריכים לחכות לו כל הזמן. כי אתה יודע, אתה לא יכול להתקדם לגומה הבאה עד שכולם מסיימים, כל הקבוצה שלך מסיימת. אז הם כל הזמן עומדים שם פשוט. באיזשהו שלב גם הייתה קבוצה שעקפה אותם כאילו באמצע, שזה משהו שלא קורה. הוא גם, מקנזי גם ביקש מהעיתונאים להתעלם מהסיפור, אבל כאילו, איך אתה מתעלם מאשכרה סיפור מעניין שקורה בגולף? זה בלתי אפשרי. ואז מישהו סיפר לו על נתראה בשנה הבאה, חברים. ומקנזי כאילו איבד את זה לגמרי. עכשיו, בינתיים בבית, מוריס הבין שהוא היה צריך להוכיח לעולם שהוא יותר טוב ממה שהוא הראה בתחרות. יש לו יותר באמתחתו. והוא החליט להקדיש את השנה הקרובה לאימונים לקראת הבריטיש אופן הבא. בדוכן העיתונים הוא ראה כותרות כמו הליצן ששיגע את האופן, או ההרפתקה המופלאה של מוריס הארנב של R&A, או איך מנופאי עבד על עולם הגולף, או תוצאת השיא באופן גבוהה כמו מנוף.
אני מעריך את זה.
כן?
כן.
גבולי. כן. לאחר שקית' מקנזי ראה את כל הכתבות, הוא הבהיר. קפץ לי הציטוט. הוא הבהיר. פליטקופט לא ישחק אצלנו שוב, הוא מורחק לכל החיים מכל המסלולים שלנו, אם הוא ינסה לחזור, אנחנו נחכה לו.
מורחק אבל על מה? על זה שהוא היה גרוע?
על זה שהוא כאילו בייש את עולם הגולף.
בזה שהוא היה גרוע?
כן. הוא היה גרוע בקטע מביך.
בוא נו, הביא אותם לעיתון. מי היה קורא על גולף?
זה נכון.
כן.
עיתונאי אחד מצא את אמא של מוריס, אוליב, והעיתונאי סיפר לה שהבן שלה השתתף בתחרות הגדולה, והיא אמרה, יפה, הוא ניצח? והעיתונאי אומר לה, לא בדיוק. אז היא אמרה, טוב, כולם צריכים להתחיל איפשהו.
אמא זאת אמא, לא יעזור.
מהמם בעיניי. מוריס הרגיש שמתנכלים לו. הוא אמר שאם ה-R&A היו באים לדבר איתו בנימוס, אז אולי הוא פשוט היה עוזב ומבטר ולא ממשיך. אבל בגלל שלא היו נחמדים אליו, הוא החליט לעשות דווקא. אז חודש לאחר התחרות הוא כתב מכתב ל-R&A. מכובדיי היקרים, אני שואף להיות שחקן טוב יותר בתחרות של השנה הבאה. כוונותיי הן רציניות, ואיני מעוניין שמכתב זה יתקבל כבדיחה. אני סבור שאם אעמוד בתנאי הרישום, יש לי זכות להשתתף ממש כמו לכל אחד אחר. אם לא יהיו תקלות בדרך, אני חושב שאני הפייבורית לזכייה בשנת 1977.
איזה טרול, תשמע.
הוא רציני!
הפייבורית!
הוא רציני לכל אורך הדרך.
הוא יודע את התוצאה שהייתה, כאילו.
כן, אבל כאילו, אתה יודע, המקלות והכלב.
תנאי מגרש, כזה.
בול.
כן.
מקנזי ענה למוריס במכתב והעביר שאחי אסור לך להשתתף. אז מוריס החליט להירשם תחת שם בדוי.
מוטיב חוזר בפודקאסט, אני מרגיש שהם עוד בדואים.
ג'יימס ון ג'ין, על שם שני הבנים שלו. וכמובן שזה עבד.
ברור.
כי הוא נרשם בתור מקצוען, אז כאילו.
זאת אומרת, המנגנון שלא הצליח לזהות שהוא מקצוען, היה אמור עכשיו לזהות את זה שאין כזה בן אדם.
כן, לא, עובדה. כן. אז לקראת התחרות ביולי 1977, מוריס הבין שהמשחק שלו עדיין לא ברמה מספיק גבוהה, אז הוא עשה את המעשה הכי מפתיע שיש, הוא אמר, אולי כדאי שאני לא אשתתף השנה, והוא ויתר. לא, זה בשביל להתאמן, הכל בסדר. בשביל להשתפר
לפעם. הוא עוד יחזור, אתה אומר.
הוא נרשם לתחרות הג'רמן אופן, שהתקיימה חודש לאחר מכן. כנראה שהוא השתפר מאוד בחודש הזה. הוא נרשם לתחרות הזאת תחת שמו האמיתי, אז כמובן שהוא לא התקבל. אבל במקביל הוא נרשם לתחרות בהולנד, תחת השם הבדוי בי מורי. והוא כן התקבל.
כן.
אבל הבעיה הייתה שלא היה לו מספיק כסף כדי לשלם על הטיסה והמלון, אז עיתונאי אנגלי הבטיח לשלם לו תמורת זה שהוא יבוא אליו אחרי זה ויתראיין באופן בלעדי. אבל שבוע לפני התחרות, פתאום העיתונאי לא עונה לטלפונים, כזה מסנן אותו וזה, זה כזה טוב, אז אני לא אטוס, והוא לא ישתתף. כן, זה עצוב. מוריס ראה כתבה היתולית באחד העיתונים, שם נכתב שהוא פייבורית לזכייה בטורניר, והכתבה הסתיימה עם המשפט, השאלה האמיתית היא, איפה מוריס פליטקרופט יבזבז את כספי הזכייה שלו? יענו את הפייצ'ק שלו, זה מה שהיה כתוב. אז הוא קיבל השראה, ואז הוא המציא דמות חדשה בשביל הטורניר הבא שלו, ג'ין פייצ'קי. איש מדהים. עכשיו, פייצ'קי נרשם לתחרות ב-Irish Open, אבל גם הפעם הוא לא היה מספיק מרוצה מהטכניקה שלו, אז הוא כאילו ויתר עוד פעם. כאילו, הוא ממש לוקח את זה ברצינות. כן. כאילו, טוב, אני עדיין לא ברמה, אז אולי אני אחכה, אולי אני אתאמן עוד קצת, כי אני אשתפר מלא בפעם הבאה כנראה. בשלב מסוים הוא היה רשום לשישה טורנירים במקביל, תחת ארבעה שמות שונים, אבל על כולם הוא ויתר בגלל הרמה. ואז ג'ין פייצ'קי התקבל שוב לבריטיש אופן.
It's on.
הוא התפטר מהעבודה שלו בתור מנופאי, כדי אשכרה להקדיש את חמשת החודשים שלפני התחרות אך ורק לאימונים. הוא התאמן במגרש כדורגל שהיה סמוך לבית ספר, הילדים זרקו עליו סוכריות, אבנים קטנות, ואפילו כדורי רובה שנשארו בסביבה ממלחמת העולם השנייה או משהו.
What the fuck? בוא נראה עם זה, מה יקרה?
Headshot.
ממש. זה התחיל כזה, חשבתי, וואי, בר מצווה, ואז כזה.
אז מוריס התחיל להביא את הכלב שלו בואו לאימונים שלו, בתקווה שאולי הכלב יראה שהילדים מציקים לו, אז הכלב יתקוף אותם או משהו כזה. אבל הילדים פשוט נתנו ממתקים לכלב, אז הכלב היה סבבה איתם. ואז הוא הפסיק להביא את הכלב, כי גם הכלב לא עושה את מה שהוא רוצה, והוא גם הוא אשכרה פחד שיהיו בעיות בבטן לכלב או משהו כזה. שזה יפה, אני מעריך אותו. הוא למד את הלקח על בעלי חיים, ועכשיו הוא מכבד אותם. המורים, אגב, כל זה קרה ליד בית ספר, כן? המורים בבית ספר לא התערבו, כי הם פשוט אהבו להסתכל על כל הבלגן הזה דרך החלון. עכשיו, פעם אחת מוריס ממש התעצבן על הילדים, אז הוא צעק על הילדים שהוא ירביץ להם עם מקל גולף. הוא לא עשה את זה, כן? הוא פשוט צעק עליהם שהוא יעשה את זה. אז המשטרה התערבה והם אסרו עליו לחזור למגרש. הוא קיבל כאילו צו הרחקה מהמגרש ומבית הספר. כמובן שהוא המשיך לבוא לשם ולהתאמן, פשוט לא בשעות הלימודים, כדי שהוא לא יתקל בילדים. הוא ממשיך להתאמן. בשלושה ביולי 1978, מוריס הגיע להשתתף בתחרות ההפלה לבריטיש אופן בתור ג'ין פייצ'קי. הוא בא בתחפושת, עם שפם גדול, וחליפה כחולה כזאת, כאילו, לגמרי פימפ סטייל. ושוב, הוא הגיע רק ממש כמה דקות לפני שעת הפתיחה. הוא לא למד את הלקח שלו.
לא. איפה החימום, איפה כאילו.
כן, אין לך.
בזבז כל הזמן על התחפושת בטח.
יכול להיות.
כן.
מסדר את השפה, מדביק אותו כמו שצריך. לאחר שהוא שיחק כמה גומות, שוב עם תוצאה מאוד לא מרשימה, ניגש אליו שוב נציג של R&A, שאמר, אני חושב שעדיף שתלך הביתה. ומוריס, שבדיוק העיף כדור אל תוך חורשת עצים, אמר לנציג שהוא מסכים לעזוב בתנאי שיחזירו לו את דמי הרישום. זה עבד. הוא אשכרה שאל, איפה הכסף שלי? וקיבל אותו חזרה, תודה רבה. בשנת 1979 מוריס עבד בחפירת תעלות, הוא בכוונה בחר בעבודה הזאת כי הוא חשב שזה יעזור לו לחזק את הידיים שלו, אבל אחרי כמה שבועות הוא הרגיש שהעבודה פוגעת בטכניקה שלו, אז הוא לא השתתף באף תחרות באותה השנה. בשנת 1980 הוא ניסה להירשם לבריטיש אופן תחת שמו האמיתי, וכמובן שלא קיבלו אותו, אז הוא ניסה להירשם שוב תחת השם ג'ין פייצ'קי, אבל הוא הציג את עצמו בתור שחקן שוויצרי. כאילו המכתב נכתב מכתובת שוויצרית שהוא
וזה
המציא.
וזה קטע.
כדי שאולי לא ידעו.
ושישפטו אותו באופן ניטרלי.
על המעטפה הוא כתב באמת...
מה אני חושב על השוויצרים? כלום.
הוא לפחות בטוח יגיע בזמן. זה עבד בגלל ששחקנים בינלאומיים מקבלים אישור אוטומטי להשתתף בתחרות. מוריס הגיע אל טורניר המוקדמות שהפעם התקיים בסקוטלנד. הוא הגיע לשם כשהוא מלווה בנושא הכלים שלו, שזה הבן שלו ג'יימס. השניים הגיעו לסקוטלנד יום לפני התחרות, הוא למד את הלקח, והם ישנו באוהל ליד המסלול. ליתר דיוק הם חשבו שזה ליד המסלול, בפועל הם התעוררו בבוקר וגילו שזה על המסלול. היתרון הוא שהפעם הוא הגיע ממש מוקדם, אז לפחות היה לו מספיק זמן כדי לעשות חימום, להתאמן קצת וזה, אבל מצד שני הוא סבל ממיגרנה מאוד מאוד רצינית, אז הוא החליט פשוט לוותר על ההשתתפות. כן. שנה לאחר מכן הוא שוב התקבל לטורניר בתור ג'ין פייצ'קי, והוא שוב סבל ממיגרנה, אבל הוא לא רצה לוותר שנתיים ברצף, כי ג'ין פייצ'קי לא מוותר על שני טורנירים ברצף.
אצלנו במשפחת פייצ'קי, לא...
הוא הגיע חצי שעה לפני שעת הפתיחה, הספיק קצת להתחמם, ואחד השחקנים שצוותו אליו סיפר, הוא היה מאוד צבעוני. הוא לא היה מעודן או ביישן, אבל זה היה בסדר גמור, עד שהוא הרים מקל גולף. לאחר כמה גומות, מוריס נתן עוד חוותה לא מוצלחת, ונציג של R&A ניגש אליו ושאל, אתה לא חושב שהגיע הזמן להפסיק? הם התווכחו איזה רבע שעה, ואז מוריס שוב אמר, אני אעזוב, רק תחזירו לי את הכסף, שוב הסכימו להחזיר לו את הכסף, והוא הלך. בשנת 1983 הוא ניסה שוב להירשם תחת שמו האמיתי, ושוב אמרו לו לא. הבעיה היא שהשם ג'ין פייצ'קי מוכר מדי כבר.
אז איך הוא קרא לעצמו?
אז הוא קרא לעצמו ג'רלד הופי.
Oh,
ג'רלד זה השם האמצעי שלו, והופי על
הכינוי.
שם... כן, הכינוי שאימא שלו נתנה לו. במהלך תקופת האימונים שלו הוא נעצר, כי המשטרה גילתה שהוא ממשיך להתאמן בבית ספר הזה. אז עצרו אותו. ג'רלד הופי הגיע לתחרות במוקדמות של הבריטיש אופן ב-1983, יחד עם נושא הכלים שלו, טרוי אטלנטיס. שהיו לו נעלי ריקודים על הדשא.
מה? איך זה קשור?
לא יודע, ציינו את זה בכל מקום שקראתי, היה כתוב נעלי ריקודים. כמובן שטרוי אטלנטיס זה הבן שלו, ג'יימס.
כברור.
הופי היה לבוש בחליפת משבצות והדביק לעצמו שפם גדול. השחקנים האחרים שהיו איתו חשבו שהוא שוויצרי, כי זה מה שהיה כתוב, אז הם פשוט ירדו עליו כל הזמן שהוא משחק, אז הם פשוט צוחקים עליו באנגלית. וזה כאילו... בטח מבאס. שוב היו לו תוצאות גרועות, ושוב נציג של R&A הגיע, ואז מוריס התוודע והציג את עצמו.
הוריד את השפם כזה.
זה אני. It was me all along. והוא ביקש שיתנו לו לסיים את שאר הגומות שנשארו לו. והנציג הסכים, אבל הבן שלו ג'יימס אמר לו, אבא, עדיף שפשוט נלך הביתה. לאחר הטורניר אמר מוריס בריאיון, אני מאמין שנתתי רושם של שחקן רגוע, נינוח ומקצועי, שלא זר לעניין של טורנירי גולף.
כמו שאומרים בכדורגל, יש לו הליכה של שחקן. כזה מכיר את הדיבור
הזה. הוא כינה את עצמו בריאיון, The Phantom of the Open.
יפה מאוד.
וזה כינוי שהלך איתו כאילו עד הסוף. מוריס חזר לכותרות העיתונים בעקבות הרעיון הזה. אנשי R&D פתאום הבינו שלאורך כל השנים האלה מוריס המשיך להירשם ולהשתתף בתחרויות. כאילו הם לא עשו את הקישור שג'ין פייצ'קי וכל
לא,
השמות
האלה. לא, יש לו שפם, על מה אתה מדבר?
זה מישהו, הוא שוויצרי הרי. אז קית מקנזי אמר, אני בחיים לא רוצה לראות את האיש הזה באף מגרש גולף בכל רחבי אנגליה. If it's the last thing I'll ever do, כזה. ומישהו מה-R&D סיפר פעם, זה הגיע למצב שבכל פעם שהזכירו ליד מקנזי את השם מוריס פליטקופט, מקנזי היה קרוב להתקף לב. בשנת 1984, ה-R&A ביטלו את ההרשמה של מתמודד בשם ג'רלד תורנבוש, לאחר שהם זיהו את כתב היד של מוריס.
זה כבר היה גדול עליו, לשנות.
עכשיו, הוא בחר את השם תורנבוש בגלל שאיפה שהוא היה מתאמן, היה שם שיח שהוא היה תמיד שם עליו את הז'קט שלו, אז על שמו. מוריס קיבל הזמנה להופיע בתוכנית הבוקר Good Morning Britain. ביום פתיחת הבריטיש אופן, ב-84, הוא הוצג בתוכנית בתור שחקן הגולף הגרוע בכל הזמנים.
לא יפה.
כן, הוא ממש נעלב.
כאילו, זה טכנית נכון, אבל זה לא...
הוא לא חושב ככה.
יש עובדות, כאילו, אתה יודע, זה שיא שלילי, זה אומר משהו.
כן. במהלך הרעיון היה נדמה שאנשי התוכנית ממש רצו לחשוף את הסיבה האמיתית, כאילו, שבגללה הוא כל הזמן שיחק בתחרויות, אבל בפועל, כאילו, שוב, הוא היה רציני כל הזמן. הוא ממש חשב שהוא יצליח, ולא היה כאילו איזה קטע של, אני בן אדם שעושה מתיחות, ואני בדחן, ואני בורת, וכזה. פשוט כאילו, הוא בחור רציני שחשב שהוא יהיה טוב בגולף, אבל זה לא קרה. בסוף הרעיון, הזמינו אותו לנסות להכניס כדור ממרחק קצר לגומה, באולפן, בלייב.
איך זה הלך?
הוא פספס 4 פעמים. ואז המראיין אמר לו, נראה לי שזה לא הולך כל כך טוב. ומוריס אמר, טוב, הרצפה עקומה. כי כל הכדורים שלו הלכו כזה לאותו צד כזה, נטו לאותו כיוון, ונשארו לו עוד 2 כדורים, וגם אותם הוא החתים. ב-1985 הוא ניסה להירשם לתחרות תחת השם ג'רלד דאבליו מונק. למה מונק?
למה?
קיצור של...
של הקוף?
מונקי על שם הקוף. כן.
זה ממש הלך איתו הקטע הזה.
כן, זה נשאר איתו לכל אורך היום.
הקוף שהקטי.
עכשיו, לא רק זה,
הקוף שחינכתי, יש לו מה.
עכשיו, לא רק זה, הוא הציג את עצמו מהעיר סקוטסדייל, אריזונה, אבל במכתב הרישום שלו, מנק ביקש שכאילו שכשיענו לו במכתב על זה שהוא יתקבל וזה, אז שלא ישלחו את זה לסקוטסדייל, אריזונה, שישלחו את זה לברו באנגליה, ואז האנשים שם עשו קישור, שזאת העיר שבה מוריס גר, וככה עלו עליו. הוא ניסה להירשם לתחרות גם בשנים 1987, 88 ו-89, תחת השם ג'יימס בו ג'ולי, אבל גם זה לא הלך.
בו, כאילו עם הכלב.
כן, כן, בדיוק. בפברואר 1988, מוריס קיבל מכתב, מאוד מרגש. טורניר חובבנים בעיר גרנד רפידס, מישיגן, זכה לשם הרשמי טורניר מוריס ג'רלד פליטקרופט. ולא רק זה, גם הגביע עצמו נקרא על שמו, שזה כבוד שאני מחכה לו ממש. חושב שהרווחתי גביע. עכשיו, לא רק זה, חברת בריטיש איירווייז שמעה מהמארגנים על הטורניר, אז הם הסכימו לתת לו 2 כרטיסי טיסה הלוך ושוב, לו ולאשתו, במחלקה ראשונה.
הסכימו לתת לו, כי פשוט אחרת הוא לא היה מגיע בחיים, כי אין לו איך לשלם על זה.
אני רואה. אז הוא טס עם אשתו ג'ין, וכשהם הגיעו למישיגן, המארגנים הסיעו אותם אל חדר המלון שלהם, ונתנו להם $600 במזומן לבזבוזים.
וואו, VIP.
ומוריס בכה מהתרגשות, והוא סיפר, זו הפעם הראשונה שיצאנו מהבית מאז שתנור הגז שלנו התפוצץ. יפ. מאות אנשים הגיעו לצפות בטורניר, בנוסף למשתתפים, ויחד איתם הגיעו צוותי צילום של תחנות טלוויזיה מקומיות, ולא רק זה, גם היה צוות של ESPN שהגיע לשם. חוותת הפתיחה שלו הייתה חזקה ומדויקת, והוא סיפר אחרי שזו הייתה המכה הכי טובה שלו אי פעם.
נייס.
הטורניר ממשיך להתקיים כל שנה עד היום, ויש בו כל מיני מוזרויות כמו גומה עם שני חורים, או גומה אחת שהיא בגודל של פי שלוש מהרגיל, כאלה. בשנת 1990 הוא הצליח להירשם שוב לבריטיש אופן, תחת השם ג'יימס בו ג'ולי. הוא שיחק עם פאה ושפם מודבק, ושניהם נצבעו עם צבע מאכל שחור.
צבע מאכל.
צבע מאכל. לא יודע למה זה היה נורא ספציפי. המארגנים תפסו אותו בגומה השלישית, וביקשו ממנו ללכת. אז וואלה.
שזה חלק מהמסורת, אבל זה כאילו, אתה רוצה שזה יקרה.
סך הכל הוא השתתף 6 פעמים בבריטיש אופן.
הוא סיים פעם אחת, אני חושב.
כן, גם זה לא בדיוק, הוא סיים יום אחד, שהתחרות זה כאילו יומיים. וזהו, מוריס פליטקופט נפטר ב-24 במרץ 2007, מזיהום בריאות, בגיל 77. בשנת 2010 יצא ספר ביוגרפי על חייו של מוריס בשם Phantom of the Open. סרט עלילתי שמבוסס על חייו בשם The Fantastic Flitcrofts אמור לצאת מתישהו בסוף 2021. מבטיח לעדכן ברגע שיש מה על הדבר הזה. וזהו.
נייס. היי.
איזה איש מגניב!
וואו, כמה כינויים הוא המציא לעצמו.
כמה שמות בדויים לבן אדם אחד, זה נפלא. הוא כאילו, הוא באמת הבורת של זמנו.
אני מקווה שיהיה ספינוף כזה על בואו, הכלב. ממש התחברתי אליו.
הוא היה כלב קרקץ.
כלב טוב.
כלב טוב. אז מה שלומך? לא שאלתי בהתחלה.
כולם כבר יודעים, גם גם סביב הדבר הזה, בסדר, לא טוב, כן טוב, אף אחד לא אכפת.
קיצר, היה כיף!
כן!
מהמם. טוב, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
תודה רבה. לפני שאנחנו נסיים, קודם כל, נגיד, אחרי שאנחנו מסיימים, אנחנו נשאר קצת על הבמה ונעשה כזה סוג של Q&A. תעבור ביניכם זוגתי ליאן שתחיה עם המיקרופון, ומי שירצה כזה לשאול שאלות.
שאלתי את עצמי מה יהיה עם המיקרופון, אבל אתה כבר חשבת על הכל. זה כמעט כאילו שאני לא צריך לעשות שום דבר.
אתה מבין? אז קודם כל...
כאילו שאלתי את עצמי, לא חשבתי לשאול אותו מה יהיה עם זה.
חלילה. אני לא אענה לך על שאלות לפני שאנחנו מתחילים להקליט. אז קיצר, זה יהיה מי שרוצה, אנחנו נשמח מאוד. לפני שנסיים, נגיד המון 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 תודה לכל הצוות פה בטוקאוס, כפרה עליכם. תודה לרון על הסאונד, תודה לאיילת שמארגנת פה את הכל ועושה עבודה מהממת, תודה לכל הצוות פה באמת, באמת, באמת. תודה לזוגתי ליאן וזוגתך ביקה, שמסייעות לנו מאוד מאוד מאוד, גם היום וגם בכלל. זהו, מה עוד? מי עוד, מה עוד?
להגיד כזה איפה אפשר למצוא אותנו וכאלה?
נראה לי שהם מצאו אותנו כבר.
כן. כן.
אני כן אומר כזה, לא יודע מה, כאילו מגניב לנו בטירוף שעולם הפודקאסטים בישראל צמח כל כך הרבה שאנחנו יכולים לעשות דבר כזה, והמון המון המון תודה לכל אחד ואחת שהגיעו היום, זה מדהים בעינינו.
זה לא יאמן.
ממש 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 לא צפינו דבר כזה. אנחנו מפרגנים ואוהבים את תחום הפודקאסטים בישראל. יש פה אגב את שלי וקרן מבואי נדבר רצח, כפרה עליכם, לא רואה אתכם. אתם שם!
אוהבים אתכן מאוד. מה עוד?
ואני לא יכול בלי לפרגן לקפיצת גדילה של מיקה ופאר.
נכון, רבק. כאילו, אני לא יודע מי יותר משוחד לגבי הפודקאסט הזה, בתור כאילו, אתה אבי ילדתה, אבל אני המפיק הזה, כפרה עליכם.
מהמם.
קפיצת גדילה.
טוב, ממש 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 תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו, וזה מרגש כל פעם מחדש, גם שקבלים את התגובות, גם שכאילו הכל, אבל לראות הכמות הזו של האנשים, ולדעת שזה היה סולד אאוט בפחות מפאקינג שעה, זה מפוצץ את המוח. אז תודה.
אז קיצר, עד הפעם הבאה ועד ה-Q&A שהתחיל ממש עוד שנייה, אני הייתי קובי מלמד.
אני הייתי ילד יצחקי, אה?
ו...
יאללה ביי!
קיצר, מקווים שנהנתם פרק לייב, לנו היה כיף ממש.
כן.
רק נזכיר שהפרק הגיע בחסות פנדה, כפרה עליהם, כנסו לפנדה ZZZ.co.il, תכניסו קוד קופון YESH והספרה 5, תקבלו 5% הנחה על כל מה שהזמנתם. מקווים שהיה לכם כיף, ועד הפעם הבאה.
יאללה ביי!